היי, פרק הקודם היה פרק מיוחד כי התחילה מלחמה. אמרתי משהו אז על מה זה הפודקאסט הזה בימים כתיקונם, אבל עכשיו אני ואתם יודעים כבר שלא יהיו ממש ימים כתיקונם, יהיו זמנים אחרים, אנחנו מוכרחים להאמין בזה. אז בינתיים, עד שמשהו יתבהר אצלנו, אני מקליטה לכם עוד פרק שהוא כזה סביב המלחמה, שזה בעצם פרק 2 בספירה החדשה, ספירה שמתחילה ב-7 באוקטובר. הפרק היום יהיה מלא בשירים וסיפורים, וגם רעיון לדבר אחד שאפשר להגיד עליו, אפילו בימים הקשים האלה, שהוא win-win. ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט הבית האופטימי. אז היי, אני שירלי, אני מחברת הספר הבית האופטימי, שהוא מדריך רגשי ומעשי לטיפול בבית. אני גם מרפא בעיסוק ומנחת קבוצות בתחום בריאות הנפש. אני מסדרת בתים ומעצבת פנים. הפודקאסט הזה מתעסק בבתים שלנו, בקשר שלנו איתם, איך לעשות אותו יותר טוב ויותר קרוב, והוא מתאים גם למי שטוב לו וטוב להם עם הבית שלהם, וגם למי שמאתגר להם איתו. הוא פודקאסט על הבית הפיזי והרגשי. אני מזמינה אתכן לבלות איתי, לחשוב איתי, להתלבט איתי. אולי זה יניע אצלכם משהו מבפנים. בואו נתחיל. אוקיי, אז כמו שכבר הבטחתי או התראתי, יהיו פה היום כמה וכמה שירים. מי שמאזינה באופן קבוע יודעת שבכל פרק יש שיר, לפעמים פה ושם היו גם פרקים שהיו שני שירים, אבל הימים האלה של הספירה החדשה כל כך כואבים ומציפים ומלאי כאב, אנחנו ממש עולים ועולות על גדותינו ומתקשים להכיל, וכל הדברים האלה שכולכם יודעות ומרגישות לבד, אני לא צריכה להגיד אותם. אז בימים האלה, בכל פעם שאני פוגשת שיר, אני מרגישה שהוא מצליח באיזה עדינות וצניעות למקד איזה רעיון, להבהיר איזו נקודת מבט, וגם לתת איזו נחמה או חמלה, משהו כזה שאפשר להזדהות איתו. אין לי שום הבנה מיוחדת בשירה, בחיים לא כתבתי שיר, אבל רק מלשוטט פה ושם ברשתות, או להיות חברה של כל מיני נשים חכמות, נדיבות וטובות, אני פוגשת שירים. בפרק השלישי אנחנו דיברנו על ארבעת המינים של רוצה ועושה. על זה שיש דברים שאני פשוט רוצה ועושה. אבל יש גם דברים שאני רוצה ולא עושה. ויש דברים שאני עושה ולא רוצה. ויש כאלה שאני לא רוצה ולא עושה. ועכשיו אני אקח את הדבר הזה ואני אתחבר לזמן הזה שלנו עכשיו, זמן המלחמה, ולעובדה שכל אחת ואחד מאיתנו מתמודדים אחרת עם הימים האלה. אנחנו כבר באמת יודעים את זה, וגם דיברתי על זה בפרק הקודם, ואנחנו שומעים את זה בכל מקום. ולעובדה שבאמת לצד כל היוזמות האזרחיות המדהימות והמעוררות השתאות, ולעשרות אלפי האנשים שמתנדבים ועושים, יש רבים, רבים ורבות, שלא, לא עושים, או עוד לא עושים, או רוצים ולא עושים. כל האנשים והנשים שעדיין בבית, עדיין מכונסים ולוקחים את כל הסיפור הזה לאט ובזהירות. אני רוצה להקריא לכם עכשיו שיר שכתבה טל שביט, והוא בדיוק מדבר על הדבר הזה. אני רוצה לנהל את כל החמלים, לשנע את כל הציודים. אני רוצה לטפל בכל הילדים של האימהות היחידניות ושאינן. אני רוצה להפוך עצמי לווסטים עבור כל הנלחמים, ולחיפות מגינות מעל ראשיהם של כל הילדות כולן. לתמוך בכל המשפחות, המפונות, הנשברות, המרוסקות. להשיב את כל האבדות. להחזיר את כל החטופות. אני רוצה לאסוף את כל התרומות ולהביאן ליעדן. ולהעביר את כל ההודעות, להכין את כל הכריכים, לרכז את כל המאמצים. אבל ביום טוב אני מצליחה לפעמים לנשום, לפעמים לשתות, לפעמים להתקשר לאהובים ואהובות. ביום טוב אני מצליחה לפעמים לבכות. טל שביט. יש המון פודקאסטים שהוציאו פרקים שנוגעים למצב החדש הזה שלנו, ורובם קראו לפרקים פרקי חירום, והם נותנים המון המון כלים להתמודדות. אחד הפודקאסטים המוצלחים ששמעתי היה של שירלי יובל יאיר, שהזכרתי אותה פה כבר בעבר, שיש לה את הפודקאסט די פופולרי, אני חושבת, ליהנות מהדרך. ובפרק היא משוחחת עם פרופסור מולי להד, שהוא פסיכולוג מומחה לטיפול בפסיכוטראומה. עכשיו, זה פרק מצוין ואני ממליצה לכם להזין לו, אבל אני רוצה לציין פה דבר אחד מרכזי שאני לקחתי מהפרק. מולי להד מזכיר משפט שאמר הבודה באיזה סיפור, והמשפט הוא, ככה זה עכשיו, ואני מוצאת את עצמי ברגעים קשים בשבועות האלה, שעולה ככה מבפנים השאלה, כל פעם מצד צמא, מה יהיה, איך נמשיך, לאן הולכים מכאן, כל מיני שאלות כאלה שהן באמת בתקופה הזאת, הן באמת משתקות. אז אני חוזרת עם עצמי בראש, לפעמים אני אפילו אומרת את זה בקול, על המילים האלה, ככה זה עכשיו, ככה זה עכשיו, ויש פה גם את הככה זה, מין קבלה של הדברים, כפי שהם, ויש פה גם את העכשיו, ככה זה עכשיו, זה לא תמיד יהיה ככה. אז משיר לי יובל יאיר, ומולי להד והבודה, וממני, קחו את זה. אחד הדברים שהכי התערערו בתקופה הזאת, לצד הביטחון הפיזי שהתערער והכלכלי והרגשי, הכל, אחד העוגנים הבלתי מעורערים לכאורה שיש לנו בחיים האלה, הוא הבית שלנו. עכשיו, הידיעה שכל כך הרבה אנשים נרצחו בבתים שלהם, נחטפו מהבתים שלהם, או התפנו מהבתים שלהם, והם עכשיו פליטים בארצם, מאתגר את כל הרעיון הבסיסי והפשוט הזה של בית. זאת אומרת, יש הרבה אנשים, עשרות אלפים, שאין להם עכשיו בית. אבל לרובנו יש. ובתוך הבלגן הזה, בתוך הבלגן הגדול הזה, שאנחנו מצויים בו עכשיו, הבית שלנו הוא משהו שאנחנו יכולים לטפל בו, לטפח אותו. בתוך הבלגן, הבית שלנו הוא המקום הכמעט יחידי, שאנחנו יכולים לעשות בו סדר, להניח את הדברים במקום, להוציא ממנו את מה שכבר לא צריך. אני אקריא לכם עכשיו עוד שיר קטן שנקרא שורה, שכתב אותו אלכס בן ארי. איך להניח את העצב בשורה עם הדברים? עננים, מפתחות, מפה לבנה, אנשים ממהרים. חריצים על שולחן, אדנית, פקק של עת, שני יצים, מפתחות, גב כיסא, משקפיים, עצב, כוס קפה, עננים. אלכס בן ארי. בימים של שגרה, הימים האלה שהיו פעם לפני הספירה החדשה, אחד הדברים הכי מאתגרים בסידור הבית הוא מה עושים עם כל מה שאני רוצה לשחרר מהבית? לאן זה הולך? כולכם מכירים את העניין הזה, שאתם ממיינים את החפצים, נגיד, כן, מכניסים אותם לסקיות וארגזים, ואז, מה אז? לאן זה הולך? והם יכולים להיתקע לפעמים שבועות ליד הדלת או בבגז של האוטו. אני תמיד בהרצאות שלי אומרת שהחפצים הם בסוף חפצים, כמו שהכנסנו אותם בעצמנו הביתה, הם הרי לא דפקו בדלת ו נכנסו בעצמם ואמרו, היוש, באנו לגור כאן, אנחנו הכנסנו אותם. אז בדיוק כמו שהכנסנו אותם, ככה אפשר גם להוציא אותם. אבל למרות שהחפצים הם לכאורה דוממים, ולכאורה יש לנו שליטה בדבר הזה, אז אני מספרת בספר שלי שני סיפורים שמראים קצת אחרת, ואני רוצה לספר לכם אותם. הסיפור הראשון זה, אתם זוכרים מה זה יריד ירוק, מכירים יריד ירוק שיש בבית ספר, בדרך כלל בתי ספר יסודיים, פעם ב לא יודעת כמה חודשים, עושים מין יריד אביבי כזה, שבו כל אחד מביא את השמונצס שלו מהבית, כל הדברים שלא צריך יותר, ופותחים כזה שולחנות, וכל הילדים מביאים את כל מיני חפצים וזה וזה, וכל ילד מגיע עם כמה, ככה, כמה גרושים, ואז יש, ואז גם מוכרים דברים, וגם קונים דברים, וזה מין happening כזה של להיפטר מדברים מהבית, וגם לעשות משהו ירוק, ככה לתת איזה משהו לסביבה. בקיצור, אז לפני כמה שנים טובות, שהילדים שלי עוד היו ביסודי, היה יריד כזה ירוק בבית ספר היסודי של השכונה, ואני קפצתי על המציאה, ומילאתי שקיות בכל מיני דברים שרציתי להעיף מכאן, ושמחה וטובת לב הבאתי אותם למזכירות של הבית ספר, ככה כמה ימים לפני שהתחילה יריד, ומבסוטית מזה שנפטרתי מהם, והנה ועל הדרך, וגם תרמתי ליריד הירוק, והכל טוב ויפה. ואז מגיע יום שישי, היום של היריד הירוק, וכל ילד, אנחנו כזה קיבלנו הודעה שאפשר לתת להם 20 שקל כדי לקנות דברים ביריד, יופי, ואני נותנת לאיתן 20 שקל, והוא חוזר הביתה בסוף היום עם שקיות, ואומר, אמא, קניתי לך דברים שאני חושב שאת ממש ממש תאהבי. ואז הוא פותח את השקיות ומוציא משם את הדברים שהוא קנה לי, את הדברים שבעצם תרמתי למזכירות כמה ימים קודם. זה נראה לו משהו שזה בטעם שלי, זה נראה לו מוכר. בקיצר, כל החפצים האלה שיוצאתי, הם חזרו. זה סיפור אחד. והסיפור השני בכלל שייך ללקוחה אהובה שלפני כמה וכמה שנים סידרתי את הבית, שקוראים לה דנה, והיא מספרת איך היא סידרה את ספרי הבישול שלה, עשתה ממש כזה מיון, ומה היא רוצה, ומה היא משחררת, ולקחה את כל הספרים שהיא לא רוצה יותר, ושם אותם למטה על ספסל ליד הבית, ואחרי הצהריים אבא שלה מגיע לבקר אותה, ודופק בדלת עם ערימת ספרי בישול, ואומר לה, דנלה, מצאתי מציאה בשבילך, דברים נהדרים, ופשוט מחזיר לה את כל הספרים שהיא שמה באותו יום על הספסל. אז מסתבר, שזה לא תמיד כזה פשוט להוציא דברים מהבית, כי לפעמים הם כאילו רוצים לחזור, זה יותר חזק מאיתנו. אבל הסיפור הזה נכון לימים של לפני הספירה. פעם היה צריך יריד ירוק, היה צריך ספסל, היה צריך למצוא איזה חברה שיש לה בדיוק בנים שלובשים מידות יותר קטנות משל הבנים שלי, ותשמח לקבל ממני שקיות עם בגדים, אבל עכשיו זה סיפור אחר. עכשיו יש עשרות אלפי אנשים שצריכים את אלפי החפצים האלה שאתם לא צריכים יותר. זאת אומרת, יש לנו פה הזדמנות חגיגית שכולה win-win. כולם מרוויחים. win ראשון, אתם משחררים מהבית חפצים, אתם מעבררים אותו, אתם עושים סדר שיעשה לכם טוב. ו-win שני, אתם מצטרפים למעגל הנתינה ועושים משהו משמעותי. היה לי לפני 20 שנה בערך שלמדתי פסיכודרמה, היה לי מורה שקרא לזה להפוך את הדפקט לאפקט. יש לנו פה איזה מצב שהוא די דפקט, אבל אנחנו נעשה איתו משהו טוב. יש לנו פה הזדמנות לשחרר מהבית בגדים וצעצועים וספרים וכלים ורהיטים, כל מה שאתם לא צריכים. בכל עיר ובכל יישוב יש נקודות איסוף היום וחמלים לכל מיני נושאים שונים. וגם פה, לכל מי מה שאמרתי עכשיו, מכניס אותו לאיזה מתח, כבר מתחיל להסתובב לו איזה מתח, להיבנות איזה מתח בתוכו. גם פה, לא לחשוב בגדול, לא מחשבות דרמטיות, לא לחשוב ברמה של פרויקט, לחשוב בקטן. הנה, אני אתן לכם פה עכשיו עוד שיר, שיר של מיטל חודורקובסקי, שקוראים לו מקטעים זהירים. מקטעים זהירים. לא, אל תביטי רחוק. שאי עיניים אל שתי הרגליים. מתחת, מרצפות בצבע מים. עכשיו צעד ועוד שניים. בחוץ שמיים. פסיעות רכות, עקב ואגודל. אין צורך ביותר. החיים כעת, מקטעים זהירים. די והותר. מיטל חודורקובסקי. אחת היוזמות הנהדרות שיש עכשיו, היא יוזמה של המעצבת אורלי רובינזון והבת שלה עדיה, וזה פרויקט שנקרא חזית הבית. מדובר בעצם בהנגר עצום שאוסף אליו רהיטים ושטיחים וגופי תאורה ותמונות וכלים, כל מה שקשור להלבשת הבית, גם בפרקטיקה וגם באסתטיקה. ולפרויקט הזה יש נקודות איסוף בהרבה מאוד מקומות בארץ שאפשר להביא אליהם את הדברים, ועם הידיעה הזו שיש לי לאן לקחת את הדברים, בשבוע שעבר אני פשוט פתחתי את הארונות, והוצאתי בקלות ובפשטות כלים וחפצי נוי וכל מיני דברים שאני לא ממש צריכה ולא ממש רוצה, ופתאום הייתה פה הזדמנות, והידיעה הזו שזה נכנס לתוך סקיות ומשם לאוטו ומשם לנקודת איסוף, היא מאוד ממקדת ומניעה לפעולה. נסו את זה. ועכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור, ובסופו שיר אחרון להיום. לפני שנה ומשהו, כשהספר שלי, הבית האופטימי, עוד היה עולל בין חודשים ספורים, קיבלתי מייל מרגש ומקסים מאישה בשם תמר, ואני אקריא לכם חלקים ממנו. ככה, שיר לי שלום, תמר כותבת לי. אני מתחילה תמיד מהסוף, מאגף התודות. עם השנים גיליתי שהתודות מגלות לי המון דברים על מי שכתב או כתבה, ועל רוח הספר. והנה, התודות הפעם תפסו אותי גם לא מוכנה, ובו בזמן לא מופתעת. כל הסיפור של הספר הזה, ואיך שהוא פתאום הוא קפץ לי בגוגל, ואיך שתכף הבנתי שזה ספר בשבילי, וזה שהרעיון איתך דיבר אליי, כל זה התנקז לעמוד התודות, שמתחיל אצלך בסיפור על טוקבקיסט בשם אבשלום, שחיכה בסבלנות, או אולי בחוסר סבלנות, לספר שיצא. והיא מספרת לי, תמר, על שיפוץ שהם נכנסו אליו בבית, למרות שאין להם כוח, והיא אומרת, אין לנו כוח לשיפוצים, כי לפני 5 שנים פחות חודשיים, נהרג בננו השלישי, אבשלום, סגן אבשלום ארמוני. איש מצחיק אבשלום, שנון ומבריק, ונודניק לפרקים, אידיאליסט ובקחן סמרת, ואוהב לקרוא, ואוהב אנשים, ועוד יותר את מנצ'סטר יונייטד, ובירה משובחת, ולימוד תורה. והשיפוץ משנה את הבית, הוא משנה אותנו, הוא מפגיש אותי עם חורבן הבית, ועם תקומתו. וכעת כשאני רואה שהספר נולד בין השאר בשל אבשלום אחר, בקיצור, לא סתם הגעתי לספר שלך. לא סתם. אחרי התודות, אתחיל לקרוא, ואם זה בסדר, עוד אכתוב לך. וכך התחיל הקשר הזה של תמר ושלי, שיש בו ספר אופטימי ואבשלום ומיילים, ובחודשים האחרונים גם את הפודקאסט הזה. ומפעם לפעם אותה תמר, אמא של אבשלום, שולחת לי שיר יפה. אז אני אסיים את הפרק הזה בשיר ששלחה לי, שקיבלה אותו מחברתה שקד קפלן. ואת השיר הזה כתבה אלן בס ותרגמה אותו מרב פיתון. והוא הכי מתאים לסיים פרק שרוצה להציע אופטימיות גם בימי מלחמה. לשיר קוראים העניין הוא. לאהוב את החיים. לאהוב אותם אפילו כשאין לך חשק לזה. וכל מה שחשבת שיקר לך מתפורר כמו נייר שרוף בידייך, גרונך מלא בנשורת שלו. כשהצער יושב לצידך, חומו הטרופי מאבא את האוויר, כבד כמו מים, מתאים יותר לזימים מאשר לריאות. כשהצער מכביד עלייך כמו בשרך שלך, רק יותר ממנו, השמנת יתר של צער, את חושבת, איך יכול גוף לעמוד בזה? ואז את מחזיקה את החיים כמו פנים בין ידייך, פנים פשוטים, בלי שום חיוך מקסים, בלי עיני לילך, ואת אומרת, כן, אקח אתכם, אוהב אתכם, שוב. אלן בס כתבה, מרב פיתון, תרגמה מאנגלית. אוקיי, מה אני יכולה להגיד לכם לסיום? תנסו לזכור שככה זה עכשיו, ככה זה עכשיו, וככה זה עכשיו. אוקיי, קחו את המשפט הזה, הוא באמת עוזר. תזכרו שלפנות את הבית קצת, לא לפנות את הבית, קצת לדלל משהו ממנו, זה משהו שכולם מרוויחים ממנו עכשיו. זה עושה תחושה של סדר בתוך הבלגן, וזה רותם אתכם איכשהו ככה לאיזו עשייה קטנה משותפת ולנתינה. תעשו פעולות קטנות במקטעים זהירים וצנועים, ותשלחו לי שירים יפים אם אתם נתקלים בהם. תעבירו את הפרק הלאה, תעזרו לי להפיץ אותו. אני מאחלת לכולנו ימים שקטים וטובים, ושולחת לכולכם חיבוקים. עד הפעם הבאה.